ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ראש השנה דף חף ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה 16 שורות מלמעלה. לפני שנתקדם לתוך המשנה, לפני לשוליים מתחת הכותרת נושא סלש מבנה, רואים מספרים רומאים 1-2, הרמת ידי משה במלחמה, נחש הנחושת, שני מעשים שהצלת עם ישראל התרחשה אחרי הסתכלותם כלפי מעלה ושעבוד ליבם לשם. המשנה פותחת עם פסוק שמופיע בספר שמות במלחמה נגד המלאק, ושם כתוב: היה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. בהמשך הפסוק כתוב: וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. ממשיך המשנה: וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? אלא לומר לך, כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאבים שבשמיים, היו מתגברים, ואם לאו היו נופלים. כיוצא בדבר אתה אומר: עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. וכי נחש ממית או נחש מחיה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאבים שבשמיים, הם מתרפאים, ואם לאו היו נימוקים. זה כמובן במכה שהטיל הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, שמסופר בספר במדבר, ובאו נחשים ונשכו את עם ישראל כעונש, והפתרון זה מה שקראנו: חירש שוטה וקטן אין מוציאים את הרבים ידי חובתן. זה הכלל, כל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתן. תנו רבנן, הכל חייבים בתקיעת שופר. וכאן רשימה של דבר שנה של אנשים: כהנים ולוויים ישראלים, גרים ועבדים משוחררים, וטומטום ואנדרוגנס, מי שחציו עבד וחציו בן חורין. אדם כזה הוא חייב מצד החירות שבו. עכשיו רשימה אחרת: טומטום אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו. הרי הטומטום איבריו מכוסים, אז יכול להיות שאם נקרא אותו מקום ומתגלה שהוא למשל אישה, אז הוא לא יכול להוציא, הוא לא חייב בכלל בדבר. ואם מתגלה שהוא זכר, הוא לא יכול, מטעם ספק הוא לא יכול להוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו, כי אולי הוא זכר, אולי הוא נקבה. רש"י כותב: טומטום אינו מוציא את מינו, טומטום כמותו, שמה תוקע זה נקבה וחברו זכר. נמשיך בגמרא: אנדרוגנס מוציא את מינו אבל לא את שאינו מינו. מי שחציו עבד חציו בן חורין אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו. אצל מי שחציו עבד אנחנו אומרים שלא יכול לבוא צד העבדות שבו הוא מוציא את צד החירות של השומע. אמרנו, הכל חייבים בתקיעת שופר, כהנים, לוויים וישראלים. כאן אנחנו מתחילים עם שימוש בצורה שאנחנו מכנים הרגש, ובשוליים נימול כתב מתחת הכותרת נושא: מה בא הברייתא ללמד במשק קטני הכל חייבים בתקיעת שופר? לכלול כהנים. המבנה אומר לנו שהצורה הזאת עם החלק צר למעלה הוא קושיה, והפוך תשובה. אנחנו גם מדגישים מפס כפול הביטוי סלקה דייטח אמינה. הגמרא שואלת, פשיטה, איהני לא מחייבים כהנים, לווים, ישראלים אינם מחייבים, אז מן מחייבי, אז מי נשאר לחייב? אז הברייתא מסבירה או מלמדת דבר שלכאורה פשוט. הגמרא עונה, כהנים יצטריך עליה. יש צורך להדגיש, ללמד שכהנים חייבים בתקיעת שופר של ראש השנה. מה הייתי חושב אחרת? סלקה דייטח אמינא. תשימו לב שיש כאן תשובה ארוכה. מה הייתי חושב? הואיל וכתיב יום תרועה יהיה לכם, לגבי ראש השנה הוא יום תרועה עבורנו. מן דלתי אלא בתקיעה עד אחד יומה, הפסוק מדגיש יום תרועה, זה חד פעמי. מי ששייך בחיוב שופר פעם אחת, הוא דמחייב. והני כהנים הוא ויתנו בתקיעות לכל השנה, תכתיב ותקתם בחצוצות על עולותיכם, אימה לא לחייבו. הכהנים, בניגוד לשאר העם, הם עובדים בבית המקדש, והם שייכים בתקיעות משך כל השנה. אז אולי לא מתאים להם את החיוב של יום תרועה יהיה לכם, אז אולי הם לא כלולים בחיוב של ראש השנה, של שופר בראש השנה. כמה שמלן, זה מה שהברייתא מלמדת, שגם הכהנים האלו חייבים בתקיעת שופר. הגמרא שואלת, מי דמי? אתה אמרת שהכהנים כל השנה במה? בשופר? אבל זה לא מה שכתוב. התם חצוצרות והחשופר. אז מה היה הווה מינה לפתור כהנים? אלא איצטריך. בכל זאת, אני צריך את הברייתא ללמד שכהנים חייבים בשופר של ראש השנה. סלקה דייטח אמינא, הואיל ותנן, יש משנה שלמדנו, שווה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות. המשנה עשתה השוואה בין יובל וראש השנה. אז הייתי חושב כך, מה דעיתי במצוות היובל, איתי במצוות ראש השנה, והני כהנים הועיל ולתנהו במצוות דיובל, אני מדלג לדקה על הקטע שבסוגריים, אימה במצוות ראש השנה לא לחייבו. עכשיו נחזור לקטע שדילגנו. באיזו מובן אמרנו שהכהנים אינם במצוות יובל? דתנן, כהנים לווים מוכרים לעולם וגואלים לעולם. בתוך הציטוט הקצר הזה כלול כמה וכמה הלכות. אנחנו ננסה להציג את זה באופן מאוד כללי ושטחי לשם הזרימה של הסוגיה, זה, וכך הם הדברים. ביובל יש הלכות של מכירת ופדיון קרקעות ובתים במסגרת בתי ערי חומה. ההלכות שחלות על שאר עם ישראל במסגרת מכירת והחסרת קרקעות שחלות על שאר עם ישראל לא תקפים לגבי הכהנים מולווים. וזה מה שכתוב פה, שהם מוכרים לעולם וגואלים לעולם ואינם כפופים לדיני יובל שתקף לשאר עם ישראל. אגב, רש"י הוא מרחיב בנקודה הזאת, אבל בשבילנו זה לדעתי מספיק. אז מאחר שהם אינם כלולים בדיני מכירה והחסרת קרקעות שכן תקף לשאר עם ישראל בקשר ליובל, אז אימה אומרת הגמרא אחרי הסוגריים, במצווה דראש השנה לא לחייבו, כי הם מאחר שהמשנה השפטה יובל לראש השנה וממילא הם אינם כלולים בדיני יובל במובן שהסברנו, אז אולי לא כלולים גם בדיני ראש השנה. כמה שמלן, זה מה שהברייתא אומרת, שבכל זאת כהנים לווים חייבים בתקיעת שופר בראש השנה למרות שהם אינם כלולים בדיני יובל שהזכרנו. מי שחציו עבד וחציו בן חורין אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו. הנושא סלש מבנה שמופיע אצלנו בשוליים, יש צורת בית, וזה בא להדגיש רב הונה ורב נחמן חוקים בחצי עבד חצי בן חורין אם יכול להוציא בשופר את עצמו. הגמרא, המשנה אמרה שמי שחציו עבד חציו בן חורין אינו מוציא לא את מינו, כלומר עוד אחד שהוא חצי עבד חצי בן חורין, ולא את שאינו מינו, ולא יכול להוציא אדם מן השורה, ישראלי מן השורה. אמר רב הונה, הוא לעצמו מוציא. רק תשימו לב מבנה, מבנה והשיטות, עוד כמה שורות נראה רב נחמן גם בצורת בית, ומה הוא אומר? אף לעצמו אינו מוציא. אז בינתיים רב הונה אומר שאותו חצי עבד חצי בן חורין, יש צד בן חורין שבו, והצד הזה הוא חייב במצוות. עבד אינו חייב במצוות שמצוות עשה שהזמן, כלומר כמו עיצום נשים, אבל יש צד בן חורין. אז רב הונה אומר לגביו ולעצמו מוציא. אם החצי עבד חצי בן חורין תוקע לעצמו, הוא יוצא ידי חובה. אמר לרב נחמן, רב הונה, מה ישנה לאחרים דלו? למה אמרנו שהוא לא יכול להוציא ישראלי מן השורה? דלו עתי צד עבדות, יש באותו עבד. אנחנו לא הסברנו איך מגיעים למצב כזה שיש עבד שהוא חצי עבד חצי בן חורין, אבל זה יכול להיות מצב שהוא היה בבעלות של שותפים למשל, ושותף אחד שחרר את חלקו והשותף השני לא, אז יש כאן חצי עבד חצי בן חורין. אז למה הוא לא מוציא אחים? כי אנחנו אומרים שלא בא צד עבדות שבו, הוא מוציא צד חירות, הוא מוציא בן אדם מן השורה. אז סמך זה לעצמו נמי, שואל רב נחמן, סמך הניתוח הזה לעצמו נמי, לא עתי צד עבדות דידי ומה בצד חירות דידי, על אותו עבד עצמו לא יכול לבוא הצד העבד שבו שתוקע ומוציא את צד החירות שבתוך הוא עצמו, אלא אמר רב נחמן אף לעצמו אינו מוציא. תניא נמי הכי, ברייתא שמחזקת את רב נחמן, מי שחציו עבד וחציו בן חורין אף לעצמו אינו מוציא. תני אהבה ברי דרבי זירא, כל הברכות כולן, אף הפי שיצא מוציא. חוץ מברכת הלחם וברכת היין, אין דוגמאות של ברכות הנהנים. אז עד עכשיו שאנחנו אומרים כל הברכות כולן, אם אנחנו נתייחס למשל לברכות המצווה, ברכות שבהם אנחנו אומרים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, ברכות כאלו למרות שאדם עצמו יצא מוציא, אבל כשמדבר בברכות הנהנין לא אומרים כך. ומה כן אומרים? שאם לא יצא, אם יש אדם שרוצה לאכול מזון והוא עוד לא בירך, אז הוא לא יצא, הוא מוציא. בברכה שלו הוא יכול לברך בקול, ואדם שני שגם רוצה לאכול יכול לצאת בברכת הראשון. ואם יצא, אבל אם יש אדם שכבר התחיל לאכול אחרי שהוא בירך, ובא אדם שני שעוד לא אכל ועוד לא בירך, אותו שבאמצע האכילה שכבר בירך לא יכול להגיד בורא פרי העץ עבור זה השני שרוצה להתחיל עכשיו לאכול. רש"י, אף הפי שיצא מוציא, על סמך מה? שהרי כל ישראל עריבים זה בזה למצוות. אז מכוח הערבות הזאת שאני צריך לדאוג לכך שגם אתה תצא ידי חובת המצוות, אני יכול לברך עבורך. חוץ מברכת הלחם והיין, ושאר ברכת פירות וריחני שאינן חובה, אין חובה לאכול תפוז, אין חובה להריח בסמים, אלא שאסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה. ובזו אין כאן ערבות שאינו חובה על האדם. אז כי מה אומרים? לא לתני ולא לבריך. יש אופציה כזאת, אל תאכל ואז אין צורך לברך. אבל אנחנו לא יכולים להגיד כך בקשר למצוות, אל תצא חובת המצוות, כי יש חובה, והחובה הזאת גורם לכך שיש ערבות בין כל אחד ואחד מישראל. ממשיך הגמרא, בין רבה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ברכת הלחם של מצה בליל פסח. לפני שאוכלים את המצה מברכים המוציא לחם מן הארץ, וגם אשר קידשנו וכולי על אכילת מצה. אז ברכת הלחם הוא ברכת המוציא של אכילת מצה בליל פסח, וברכת היין של קידוש היום. בכל פעם שעומדים לומר, להגיד קידוש, מתחילים בורי פרי הגפן, ואז ממשיכים עם נוסח של שער הקידוש. אז הבורי פרי הגפן של קידוש היום מהו? יש כאן שני צדדים לשאלה, ואנחנו כמובן שואלים, אדם שכבר יצא ידי חובתו, האם הוא יכול לברך הברכות האלו עבור אחד שלא יצא ידי חובתו? יש רש"י בשורה שנייה, מהו? על אכילת מצה ומקדש ישראל לא תיבעיה לך. על זה לא, אין שאלה האם אדם שכבר יצא יכול להגיד את הברכות האלו למי שעומד לצאת חובתו. למה? תחובה נינו, הוא מפיק, הוא יכול להוציא, למרות שהוא כבר בירך ויצא חובת מצה, יצא כבר קידוש, יכול להגיד את הברכות האלו. אלא ברכת המוציא וברכת היין מביילן, על אלו אנחנו שואלים, שאין באות אלא לפי שהמברך צריך שיתום ואי אפשר להנות בלא ברכה. אינמי לא טעימי, וגם אם המקדש עצמו לא טועם, אי אפשר דלא יבלי לחד ביני למיתם ובאי ברכה. עכשיו על זה אנחנו שואלים, אדם שכבר יצא, כבר, אדם כבר אמר את כל הקידוש כולל ברכת היין ושתה, ובא עכשיו אדם שלא שמע, לא יצא ידי חובה הקידוש. נחזור לגמרא, א' או דלמה ב', כיוון דחובה הוא מפיק, מה שכותב, כיוון דחובה הוא אכילת מצה חובה עליו, וכן קידוש היום חובה עליו, ואי אפשר שלא בהנאה, כאילו אי אפשר לקיים מצוות אכילת מצה בלי לאכול אותו, וכן אי אפשר לקדש אם אין לך יין. והנאה אי אפשר בלא ברכה, יש מין שרשרת כזאת. נמצאת המצווה תלויה בברכת הנאה ומפיק. מצד זה, מצד שהמצווה עצמה שאמרנו יש ערבות בעניין המצוות וברכות המצוות, מאחר שהמצווה תלויה בברכת הנאה כמו שתיארנו כאן, אז זה מספיק לאפשר זה שיצא להגיד עבור מי שלא יצא ברוי פרי הגפן או המוציא לחם מן הארץ. או דומה, אנחנו מה הצד השני, נמשיך בגמרא ואחר כך רש"י. או דומה, ברכה לאו חובה היא, רש"י כותב, או דומה, ברכת ההנאה לאו חובה למצווה עתיה, שאף בכל הנאות היא נוהגת. רואים שזה המבחן, אותו ברכת הנהנין נאמר גם ללא קשר למצווה, אז מצד זה אז הוא לא חובה למצווה, ומצד זה זה שכבר יצא לא יכול לברך בורי פרי הגפן או המוציא לחם מן הארץ במסגרת אכילת מצה, זה שיצא לא יכול לברך עבור זה שלא יצא. אז מה הדין? תשמע, דיאמה רב אשי, כי אבינן בי רב פאפי, הווי מקדש לן, וכי הווי עתי אריסי מדברה הווה מקדש להו. רבשי מספר שהוא היה אצל הפאפי, הפאפי היה אומר את הקידוש, אז רואים שהוא כבר יצא חובת הקידוש, וכשבא הריס מן השדות, מדבר מהשדות, הוא היה חוזר ומקדש עבורם. תנו רבנן, יש כאן ברייתא, אבל היא קשורה לעניין ברכות הנהנים גרידה. לא נאמר פה בעניין קידוש, והוא מתחיל לא יפרוס אדם פרוסה לאורחים, אלא אם כן אוכל עמהם. רש"י כותב לא יפרוס ברכת המוציא כדאמינן ליל, שאינה חובה עליהם, לא יאכלו ולא יברכו. אז אדם שמתכוון לברך ברכת המוציא עבור האנשים שנמצאים איתו, שלא יברך אלא אם כן אוכל עמהם. אבל וזאת אומרת שאם יש אדם שמארח אנשים והם מתכוונים לאכול והוא לא מתכוון לאכול, אז שהוא לא יהיה זה שמברך ברכת המוציא. הוא לא יכול לברך אם הוא עצמו לא מתכוון לאכול. אבל פורס הוא לבניו ולבני ביתו כדי לחנכן במצוות. ובהלל ובמגילה, אף הפי שיצא, מוציא. זה כמובן בשונה לברכת הנהני. ובזה, בסייעתא דשמיא, זכינו לסיים פרק שלישי של מסכת ראש השנה, וכעת נמשיך לפרק האחרון, פרק רביעי. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו תקיעת שופר בשבת. במקדש, במדינה, לפני החורבן, אחרי החורבן. המשנה, יום טוב של ראש השנה שיכול להיות בשבת. במקדש היו תוקעים, אבל לא במדינה. רש"י כותב, אבל לא במדינה, לא בירושלים ולא בגבולין. ממשיך המשנה, משחר בית המקדש התקין רבי יוחנן בן זכאי שיהיו תוקעים בכל מקום שיש בו בית דין. אמר רבי אלעזר, לא התקין רבי יוחנן בן זכאי אלא ביבנה בלבד. יבנה היה מקום בין המקומות שגלתה שם הסנהדרין, סנהדרין הגדולה. רש"י אומר, אלא ביבנה שהייתה שם סנהדרין גדולה בימיו, וכן בכל מקום שגלתה סנהדרין, אבל לא בבית דין של 23. בית דין של 23 יכולה לדון למשל דיני נפשות, אבל לא כל מה שחל על סנהדרין הגדולה חל על בית דין של 23. אמרו לו, ממשיכים בגמרא, אמרו לרבי יוחנן, לרבי אלעזר, אמרו לו, אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו בית דין. ועוד זאת הייתה ירושלים יתרה על יבנה בעניין תקיעת שבת, שכל עיר שהיא רואה, כלומר את ירושלים, ושומעת וקרובה ויכולה לבוא, תוקעין. וביבנה לא היו תוקעין אלא בבית דין בלבד. הרבה פרטים שהוזכרו במשנה לא הרחבנו עליהם. אפשר לראות ברש"י על כמה וכמה נקודות שהוא כבר אומר שבגמרא מפרש לה. כעת, בתחילת הגמרא אנחנו רואים בגמרות המסומנות משולשים, והם גם ממוספרים. בשוליים כתבנו טעמים שלא תוקעים בשבת. שואלת הגמרא, מנני מילי שלא תוקעים בשבת? אמר רבי לוי בר לחמא, אמר רבי חמא בר חנינא, כתוב אחד אומר שבתון זיכרון תרועה, כלומר ולא תרועה ממש אלא מקראות של תרועה אמרו. וכתוב אחד אומר יום תורה יהיה לכם, תורה בפועל, לא זיכרון תורה, לא קשה. כאן ביום טוב שיכול להיות בשבת, אז זה שייך זיכרון תורה. כאן ביום טוב שיכול להיות בחול, אז מכאן רואים שלא תוקים בשבת. אמר רבה, הוא מקשה קושה, תשימו לב, קושה ארוכה. אם מדאורייתא היא שלא תוקים בשבת במקדש, איך היא תקינן? אמרנו שיום טוב שראש השנה חל להיות בשבת במקדש כן היו תוקים, אז איך אתה אומר שמדאורייתא לא? ועוד מלאכה היא דאיצטריך קרא למותי, קוראים את זה בתמיהה. בא הפסוק ואומר, כביכול אומר, לא לעשות את זה, כלומר לא לתקוע בשבת. אם היה מדובר בפעולה שזה מלאכה, אני יכול להבין שהתורה אוסרת אל תעשה המלאכה הזאת בשבת, אבל תקיעת שופר אינו בכלל מלאכה. אז אם היא אינה מלאכה, אני לא צריך, אני לא מובן למה שהתורה יבוא לאסור דבר שלא מוגדר כמלאכה. עכשיו יש לנו קטע בסוגריים, והסיבה שהוספנו את הסוגריים, כתבנו בשוליים אצל הכוכבית, סוגריים אינם לשם דילוג אלא להראות עד כאן עיקר הקושיה, בתוכה מובא הרקע. אז אנחנו קראנו חלק מקושיית רבה, איך זה שעל פי פסוק אתה אומר שלא תוקים? הרי אני קורא עוד פעם מה שקראנו, ועוד מלאכה היא דאיצטריך קרא למותי דתנא דבי שמואל, הפסוק אומר כל מלאכת עבודה לא תעשו, זה מה שאסור לעשות בשבתות וימים טובים, מלאכת עבודה. יצתה תהיית שופר ורדיעת הפת, להפוקי הפעולות האלו שהיא חוכמה ואינה מלאכה. הפסוק שאומר כל מלאכת עבודה לא תעשו לא כולל תקיעת שופר ולא כולל רדיעת הפת, הפעולה שבו מורידים או מקלפים את הכיכורות האפויות מדופני הפנים התנור. אלא אמר רבה, מדאורייתא מישרא שרעי, מן התורה אפשר, אין בעיה מן התורה לתקוע בשופר בשבת, ורבנן הוא דגזור בי כדרבה, זה שלא תוקים בשופר בשבת זה מטעם גזירה דרבנן. ונוסיף שלגבי בית המקדש גזירות דרבנן, הרבה מהם שהם נקראים שבות, לא תקפים. אנחנו רגילים לומר אין שבות במקדש, זה כלל, יש מספר דברים שהם יוצאים מן הכלל, אבל זה לא ענייננו עכשיו. עצם הגבלה או אי תקיעה או איסור תקיעה הוא דרבנן, וזה מסביר לנו למה במקדש כן תוקים. מה הגזירה דרבנן? כדרבה, דיאמר רבה, הכל חייבים בתקיעת שופר, ואין הכל בקיעים בתקיעת שופר. אז בגלל זה אנחנו אומרים לא לתקוע בשבת, גזירה שמה יתלנו בידו וילך אצל הבקיא ללמוד ויעבירנו ארבע עמוד ברשות הרבים, והיינו תמה על בסיס אותו חשש דלולב, היינו תמה דמגילה, שאם שבת סוכות לא, למרות שיום ראשון של סוכות לקיחת לולב מדאורייתא בכל מקום, לא רק בבית המקדש, בכל מקום, ולקחתם לכם ביום הראשון מן התורה מצפים שתיקח לולב ואתרוגן, זה לא כרוך בשום מלאכה להרים, להגביע לולב, אתרוג ולולב, ארבעת המינים, אבל בכל זאת לא נוטלים לולב, וגם לא קוראים מגילה בפורים שנופל בשבת, כי אם כן היו נוטלים, יש חשש שאותו אדם שאינו בקי בדבר ייקח את הלולב שלו, את המגילה של עץ הבקי בשבת ותטל אותו ארבע ארבעות ברשות הרבים, ומזה, משום זה אנחנו חוששים ומשביטים המצוות בזמן שזה מתחחש בשבת. משחר בית המקדש התין רבי יוחנן בן זכאי וכו', תנו רבנן, פעם אחת חל ראש השנה להיות בשבת, היו כל הערים מתכנסים, כל הערים שהיו סביבות יבנה מתכנסים שם לשמוע התקיעה משלוחי בית דין. אמר להם רבי יוחנן בן זכאי לבני בתירה, הם היו גדולי הדור, והוא אמר להם נתקע, אמרו לו נידון, אם יש לגזור אף במקום בית דין שלא לתקוע בגלל שמה יתלנו ארבע בשורות הרבים. אמר להם רבי יוחנן בן זכאי נתקע ואחר כך נידון. ואחר שתקעו אמרו לו בני בתירה, אמרו נידון. אמר להם כבר נשמעה קרן, זה השופר ביבנה, ואין משיבים לאחר מעשה. מה שכותב גנאי הוא שנוציא לז טועים על עצמנו. ראינו במשנה משחר בית המקדש וכו', אז התנקם אמר בכל מקום שיש בית דין, הוא אמר רבי אלעזר, אנחנו קוראים מה שמובא כאן בגמרא, אמר רבי אלעזר לא התקין רבי יוחנן בן זכאי אלא ביבנה בלבד, וזה בזמן שהתנקמה אמר בכל מקום שיש בו בית דין. אחרי שרבי אלעזר אומר שלא התקין אלא ביבנה בלבד, אמרו לו אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו בית דין. אז אנחנו בגמרות המסומנות, אם שמתם לב, יש לנו מספור בתוך המשנה, יש התנקמה מספר אחד, התקין רבי יוחנן בן זכאי שהוא תוקעים בכל מקום שיש בו בית דין. שתיים, רבי אלעזר, ברור, רק יבנה. שלוש, במשנה ראינו, אמרו לו אחד יבנה ואחד מקום שיש בו בית דין. אז הגמרא שואלת, אמרו לו, אותו שיטה שלישית שראינו במשנה, היינו תנקמה, הם לכאורה אומרים אותו דבר. תנקמה אמר, בכל מקום שיש בו בית דין, ואמרו לו, גם כן, כל מקום שיש בו בית דין. איקה, יש הבדל בין התנקמה ושיטת האמרו לו. מה איקה בינאיו? בית דינה דאקראי. רשי, בית דין דאקראי, לתנקמה, תקינן. ותנה דאמרו לו, סבר אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו בית דין קבוע. דומי דיבנה. אז מצינו הבדל בין שתי השיטות האלו. עד כאן שיעורנו להיום.